שלושה שיודעים.
בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, רשת חדשה כאן בכל ישראל. אנחנו כאן איתכם לשעתיים הקרובות בתדר 104.9 או 105.3 FM במרכז הארץ. ובוקר טוב גם לצופי קרוץ כאן 11 בטלוויזיה שיהיו איתנו עד השעה 8. אפשר למצוא אותנו גם בפייסבוק בעמוד כאן תרבות ולשמוע אותנו גם בפלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן עוד, אודי, באתר האינטרנט של כאן. שלושה שיודעים, צוות המשדר, העורכת היא ענת אורי, מפיקים אריאל בן דוב ואבי שמאי, הטכנאית היא חן עוז, והמאפרת שלנו היא דניאלה בן יאיר. דודו ארז ישוב לכאן בשבוע הבא, בינתיים מחליף אותו איתי נבו, ואימי באולפן, דוקטור יונת אשחר, כתבת באתר מכון דוויצון לחינוך מדעי, ומומחית להתנהגות בעלי חיים. בוקר טוב, יונת.
בוקר טוב.
איזה בעלי חיים יש לך?
חתולה.
חתולה. מה היא יודעת לעשות? איך היא יודעת להתנהג?
היא מתנהגת...
כמו חתולה.
כמו חתולה, פחות או יותר, כן.
אוקיי, אנחנו נשמע על...
לא תמיד כמו שצריך.
כן, זה התפקיד של חתולים בחיים. אנחנו נשמע היום על החתולה של דוקטור יונת אשחר, וגם נעסוק בשיבוט בעלי חיים, בתפיסת זמן, בצבעי מאכל, בבעלי חיים שמשתמשים בכלים, ואפילו בסערות שעל כוכב הלכת צדק. בוקר טוב שוב לדוקטור יונת אשחר שמלווה אותנו.
בוקר טוב.
חגגת יום הולדת בשבוע שעבר?
לא.
אז מי כן חגג?
כבשה אחת, אני חושבת.
נכון. בשבוע שעבר מלאו 21 שנים להולדתה של הכבשה דולי, שהייתה היונק המשובט הראשון, וזאת הזדמנות מצוינת לברר קצת מה זה שיבוט בעלי חיים, בשביל מה זה טוב, והאם כל אחד יכול לעשות את זה בבית. לשם כך נגיד בוקר טוב ליקירת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן.
בוקר טוב, זה מרגיש קצת כמו מסיבה כשהמבוגר האחראי נעדר. בואו נעשה משהו שונה לגמרי.
אני בטוח שאם דודו ארז מאזין לנו עכשיו, הוא מתהפך במיטתו כשהוא שומע המבוגר האחראי.
אני מקווה שהוא עדיין במיטתו ולא ער כמו כל האנשים שקמים בבוקר לעבודה. יש לכם דעש מהחתולה הפסיכית שלי שלעולם לא נשבט אותה כי היא טיפשה מכדי להשתבט.
אוקיי, אנחנו נקבע את אלבון החתולה בשמה אחר כך. דוקטור קרן לנצמן, נציג אותך רק בתארייך המקצועיים, רופאה אפידמיולוגית, המנהלת המקצועית של עמותת מידת ומומחית לשיבוט בני אדם.
מה? לא.
עוד לא. אוקיי, אז בואו עכשיו, מה זה באמת שיבוט בעלי חיים? איך עושים את זה?
אוקיי, אז לפני הערך, הרעיון הוא כזה. כל המידע הגנטי, כל המידע שאומר מי אנחנו ומה אנחנו ואיך אנחנו נוצרים, מאוחסן ב-DNA של התא. והטכנית, אם אנחנו יוצרים שני יצורים עם אותו DNA, הם יהיו זהים אחד לשני, כמו תאומים זהים שנוצרים בדיוק כמו אותו DNA, שלישייה זהה וכדומה. אז זה הבסיס. עכשיו, איך עושים את זה? יש כל מיני טכניקות, אבל מאוד בגדול, לוקחים ביצית שהייתה שיודע להתחלק הלאה ולגדול והכל, ומחליפים את ה-DNA שבביצית, את החומר הגנטי שבביצית, בחומר גנטי של היצור שאותו אנחנו רוצים לשכפל. במקרה של דולי, זה היה של כבשה אחרת, שזה מאוד מוזר, לקחו לה את החומר הגנטי מאחד מתאי האור של הכבשה, הכניסו אותו לביצית, ואופס, נוצרה כבשה זהה לגמרי לכבשה הראשונה.
זאת אומרת, יוצרים עותק זהה ומשתילים אותו ברחם של אם אחרת מאותו מין. במקרה של דולי, אני מניח שזאת הייתה כבשה אחרת.
כן, זה לא חייב להיות מאותו מין, כי היום יש ניסיון לשבט גם מינים שנכחדו, אז מין קרוב מספיק בשביל שזה יקרה. לא נשתיל כבשה בקנגרו, אבל כן אפשר להשתיל פרה ב... אכנס כאן שם של יונק אחר, אני לא באמת מבינה בעלי חיים עד כדי כך.
ממותה בפילה?
בדיוק, כן. וואו, אוי, פילה מסכנה, אני כבר מעכשיו מרחמת עליה.
אוקיי, אז בעצם אנחנו יוצרים עוד עותק של אותו בעל חיים, אותו פרט, לא אותו מין.
בדיוק אותו בן אדם, יוצרים עוד איתי, נבוא.
אוקיי, אני משתתף בצערו. בשביל מי, בשביל מה זה טוב בעצם? למה לנו ליצור עתקים כאלה?
אז יש בשביל מה זה טוב ויש בשביל מה זה פחות טוב. משתמשים בזה לטובה בכל מיני דברים כמו יצירת איברים להשתלה. לוקחים בן אדם שצריך, לא יודעת מה, כבד נגיד, משכפלים לו כבד חדש מתאי הגוף שלו המקוריים, שלא נהרס לידי מחלה או תאונה דרכים, מה שזה לא יהיה, משתילים לו את הכבד החדש. זה תיאורטי בינתיים, זה עדיין
לא קיים. את לא תגיד לי בן אדם שלם רק בשביל לקחת את הכבד שלו לתת אותו
לא, למשהו לא, אחר? לא, כי אפשר בטכניקה הזאת גם ליצור איברים ספציפיים. אתה לא חייב לייצר את כל הבן אדם מאפס.
אני חושבת שהיה סרט יכול... כזה פעם, לא?
טכנית. איזה? Which one?
שמגדלים אנשים שלמים.
יש מלא סרטים כאלה, גם במטריקס מגדלים אנשים.
לא, בשביל להיות חוות איברים. כן, חלקי חילוף בדיוק.
טוב, במטריקס מגדלים אותם כדי להיות בטריה, אז פחות. יש המון שיקולים, המדע הבדיוני מפוצץ בדוגמאות כאלה.
אבל בואו נחזור רגע למדע הלא בדיוני, מה בכל זאת עושים בשיבוט?
היי! אז ככה, אז זה דבר אחד שאפשר לעשות. דבר אחר שכן עושים זה כל מיני בעלי חיים, מנסים להחזיר כל מיני בעלי חיים נכחדים. יש איזשהו סוג של שור שהצליחו ליצור ככה, יש סוג אחר של משהו כמו פרה, אבל שהוא לא פרה, שניסו ולא הצליחו. פשוט לנסות לגרום לבעלי חיים כנכחדים שיש לנו את ה-DNA שלהם, ליצור אותם מחדש קצת כמו שקרה בפארק היורה.
שעשו את זה עם סוג של יעל שנכחד.
כן, כן, משהו, okay. והחזירו אותו, וניסו להחזיר אותו להתקיים. ומאוד מאוד דומה למה שעשו בפארק היורה, רק עם מדע אמיתי ולא קשקשת שנועדה ליצור מתח.
אוקיי. יונת, איזה בעלי חיים אנחנו יודעים שכבר כן שובטו, או לפחות כמה דוגמאות?
אז בעקבות הכבשה דולי היה לא מעט חיות משק ששובטו, וזה גם נחשב היום... יש איזה אישור של ה-FDA, אפשר לשבט אם יש לך פרה שנותנת כמויות לא הגיוניות של חלב, ואתה רוצה שיהיה לך עדר שלם של פרות כאלה.
FDA, מנהל המזון והתרופות האמריקני?
כן, אז הוא נתן לזה את האישור שלו, שאפשר לעשות דברים כאלה, כי החלב של פרות כאלה הוא זהה לחלוטין, כמובן, לחלב של כל פרה אחרת. יש חברה בקוריאה, שאם אתה שולח לדנ"א של הכלב שלך, היא יכולה ליצור שיבוט.
שכפול בעלי חיים, כן. שכפול של, סליחה, לא בעלי חיים פץ.
חיות מחמד.
חיות מחמד, בדיוק.
כלומר, הכלב שלך הולך לעולמו, אתה שולח חתיכה מהזנב שלו לאותה חברה בקוריאה, ומקבל בקופסה בעצם את אותו כלב עצמו חי וקיים.
פחות או יותר.
חצלתו לי.
זה יהיה לו את אותו DNA, אם זה יהיה אותו כלב או לא, כמו שאנחנו יודעים, גם תאומים זהים, הם לא בדיוק אותו בן אדם.
זהו, כי יש משהו מאוד מעניין, שחלק בסוסי מרות, שהם עכשיו התחילו לשבת אותם גם כן, סוג של פונים למרות, התחילו לשבת אותם גם כן, כמו שיונת בטוח לדעת, ותכף תתקן אותי בקשר להגדרת המין. היה דיון מאוד מעניין על האם מותר להם להשתתף במרוצים או לא, וגילו שני דברים נורא מעניינים. אחד זה שהסוס החדש לא יוצא זהה לחלוטין לסוס המקורי, כי יש המון גורמים שמשפיעים עלינו, חוץ מהחומר הגנטי שלנו, התזונה שלנו, הפעילות הגופנית, האימונים שהם מקבלים, ולכן הם, בדרך כלל מה שהם עושים זה לקחת סוס מרוץ מאוד מוכשר, לשכפל אותו, ואז להרבות אותו. ואז הסוס המרוץ המקורי ממשיך להתחרות, והסוס המשוכפל נידון לחיים של להמשיך לעשות עוד סוסי מרוץ.
שזה לא נשמע חיים כל כך רעים.
אני לא יודעת אם בתור סוס הייתי בוחרת חיים כאלה. ומישהו התבטא לגבי זה, אמר שזה נורא משעמם לראות מרוצים של סוסים משוכפלים.
האם אבל אפשר, כשאנחנו משבטים בעל חיים, או אולי גם בעתיד בני אדם, להכניס בו שיפורים? נניח נולד ילד חולה במחלה גנטית, האם אפשר לקחת תא שלו, לתקן את המחלה הזאת וליצור עותק בריא שלו?
אז מדברים על זה כבר בתאים של בן אדם קיים, לעשות את זה כבר לאותו בן אדם. לא צריך ליצור בן אדם מחדש, אלא לקחת איזשהו בסיס של... בסיס, בגלל מדברים על זה, זה לא קורה לפני ש...
כן, אבל בן אדם הוא מורכב ממיליוני תאים. כשאת משבטת, אתה צריך רק לתקן תא אחד.
לא, למה? אבל אם אתה לוקח וירוס ואתה מתקין לו את הבן שאר, הווירוסים יודעים להיכנס לתוך ה-DNA שלנו ולשנות אותו כך שיתאים להם, אז אפשר לשנות את הווירוס ככה שהוא יתאים לנו, למה שאנחנו רוצים, וליצור וירוס שיודע לתקן סכרת. הוא רק צריך לתקוף את הלבלב, הוא לא צריך את כל התאים בגוף. או וירוס שיודע לתקן ריאות. או אני אפסיק עכשיו עם זה, עם איזה כיף זה ש...
אוקיי. אז בעצם, מה שאת אומרת, אנחנו לא צריכים לדאוג, לא הולכים לשבת בבני אדם בשנים הקרובות.
הסיבה היא פחות אתית, חוץ מהאתיקה הסופר מורכבת של שיבוט בני אדם, יש איזה רופא פסיכי שפעם, אני אפילו בטוחה שהוא באמת רופא, שפעם בכמה זמן מצהיר שהוא יצליח לשבט משהו, ואין לזה שום הוכחות, אבל יש בה, מסתבר שמאוד מסובך לשבט בני אדם. נכון, יונת? אני לא טועה פה.
כן, אפילו דם קופים, מאוד קשה.
ומאוד קשה לשבט אותם. מסתבר שאנחנו יותר מורכבים מחתולים וכבשים, מי היה מאמין.
כן. לפחות חלק מאיתנו.
השיבוט פשוט לא שורד. אפילו בקופי, העובר פשוט לא שורד. מספיק בשביל להגיע לשלב של החזרה לרחם או לידה. ואז אתה אומר, אוקיי, זה היה נורא נחמד ליצור חיים, אבל אולי כדאי לוודא שהם יחזיקו מעמד יותר זמן. וגם דרך אגב, שיבוטים כמו דולי שנולדים, לא חיים אותו זמן כמו המקור שלהם. שזה בכלל מנגנון מרתק.
למרות שאם אני זוכר נכון, היה מחקר על דולי שהיא לא מתה כתוצאה מהשיבוט, אלא ממחלה שאופיינית לכבשים שגדלות בשבי.
נכון, היא אכן חי, אבל היא עדיין חי, כאילו, עכשיו כשיש מספיק, גם דולי, דרך אגב צריך לזכור, דולי הייתה הראשונה שהצליחה מתוך כמה מאות שניסו.
כן.
כמה מאות של אותה כבשה, לא?
היו 277 ביציות ויצאה דולי אחת. אבל באמת המחקר שנעשה לא מזמן הסתכל על שיבוטים של בעלי חיים, והייתה דאגה באמת שהם יוולדו כשהם כבר בגיל הביולוגי של הפרט שיצר אותם. אז אם הכבשה דולי נולדה מכבשה בת 5, אז כשתהיה בת 2, היא בעצם תהיה בת 7. אז הראו שזה לא עובד ככה, ודולי אמנם מתה מחלות דלקות מפרקים וכל מיני דברים שנראים כמו מחלות של כבשה זקנה, אבל הגיעו למסקנה שזה פשוט בגלל שהתייחסו אליה אחרת, לא בעצם הוציאו אותה לאחור, אלא סגרו אותה בחדר כל הזמן וכו'. אז הם לא נולדים זקנים יותר, אבל יכול להיות שיש להם איזה שהן כל מיני בעיות ודברים אחרים, מה שגם יכול להרתיע מליצור בן אדם כזה.
אכן...
הסיבות לא ליצור בן אדם כזה הן ארוכות בצורה מטורפת, ואני למען האמת אני לא מצאתי עדיין סיבה טובה לשכפל בני אדם, כי כל דבר שאפשר לחשוב עליו אפשר ליצור בצורה אחרת. איברים להשתלה, לא צריך לשכפל בן אדם, בשביל זה אפשר לגדל את האיבר. לא יודעת מה, תיקון בעיות, אפשר...
אז אם התחזית האופטימית הזאת שלא נצטרך לשכפל בני אדם, אנחנו נשאר.
כן, אבל יהיו לנו מספיק סוסי מרות.
כן, שזה תמיד טוב. דוקטור קרן לנצמן, אפידמיולוגית והנהלת המקצועית של עמותת מידת, וטוענת שלא צריך לשבת בני אדם. תודה רבה ובוקר טוב.
תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום נעים.
יהיה לנו בהחלט. השבוע בין בזק לצוללות התחוללה כאן סערה אמיתית. כשלהקת גאנס אנד רוזס הודיעה שהיא תאריך את המופע שלה בשבת, זה עורר דיונים לוהטים מאוד ברשתות החברתיות, ואותנו זה דחק לנסות להבין מה זה בכלל זמן ומה המשמעות של הערכת מופע כזה. בוקר טוב לסולנית גאנס אנד רוזס, דוקטור גבריאלה דורפמן פורמן. שלא נמצאת איתנו? כנראה שהיא לא נמצאת איתנו. אז בינתיים בואו נדבר עם דוקטור יונת אשחר על זמן.
יאללה.
יש לך זמן לתוכנית היום?
יש טיפונת זמן.
איך בעלי חיים מרגישים זמן?
אז זו שאלה שמאוד קשה לענות אליה, כמו רוב השאלות שאנחנו מדברים על פסיכולוגיה ועל מה שמתרחש במוח של בעלי חיים. היה מחקר שניסה לענות על זה על ידי בחינה של כמה אינפורמציה בעלי חיים מקבלים בכל יחידת זמן. אז איך לעשות את זה? זה למשל, כשאנחנו רואים סרט, אנחנו רואים בעצם שורה של פריימים, אבל אנחנו לא רואים את זה כתמונות מתחלפות, אלא כאיזושהי תנועה רציפה וסרט שקוראים בו דברים, אנחנו לא רואים את ההחלפה של התמונות. זה בגלל שהעין שלנו לא קולטת מעבר לכמות מסוימת של פריימים, של תמונות בשנייה, העין שלנו לא יכולה לקלוט את זה, ואנחנו רואים את זה כמשהו רציף. מסתבר שלבעלי חיים שונים יש קליטה שונה של כמה תמונות בשנייה הם מסוגלים לראות. וככל שבעל החיים הוא קטן יותר, וככל שהקצב של המטאבוליזם שלו הוא מהיר יותר, הלב שלו דופק מהר יותר, דברים מתרחשים אצלו מהר יותר, ככה בעל החיים בעצם תופס יותר תמונות בשנייה. זה אומר שאם חתול יסתכל בטלוויזיה שלנו, מאוד יכול להיות שהוא יראה בעצם תמונות מתחלפות, ולא יראה את הסרט כמו שאנחנו רואים אותו.
כלומר, אנחנו חיים בהילוך איתי מבחינת חלק מבעלי החיים.
כן. או שאולי הם חיים בסוג של הילוך איתי מבחינתנו. אנחנו כמשבו את זה לבולט טיים שיש בסרטי המטריקס, שהעולם עוצר ורואים את הכדור מתקרב לאט לאט, קליה מתקרב לאט 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 לבן אדם שהוא אמור לפגוע בו, והוא יכול לזוז בזמן. אבל החיים הקטנים יותר, בגלל שהם מקבלים יותר תמונות, יותר מידע בכל יחידת זמן, הם בעצם רואים את זה אולי קצת כאילו, קצת כמו בזמן קליה הזה.
כלומר, נדמה לנו שאנחנו חובטים ביתוש בשיא המהירות, מבחינתו הוא רואה אותנו מתקרבים אליו בעצלתיים.
לאט, 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 ויש לו את כל הזמן שבעולם לברוח, ואז לשוב ולעקוץ אותנו, אם זאת יתושה.
אוקיי, ומי ששבה לעקוץ אותנו עכשיו היא דוקטור גבריאלה דורפמן פורמן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז כמו שאמרנו, את סולנית גאנס אנד רוזס, וגם פיזיקאית במכון דווידסון לחינוך מדעי?
שניהם.
שניהם. אז לפני שנדבר על ההופעה שלכם בשבת, איך מגדירים זמן? מה זה זמן בכלל?
זו שאלה מאוד מעניינת.
ואני כבר אומר שלא יהיה לנו זמן לענות עליה.
אוקיי, אז זמן מוגדר למעשה כמשהו שכל הזמן מתקדם קדימה, זה בעצם משהו שאנחנו לא יכולים לדעת מה היה לפני, ושוב, זו הגדרה מאוד לא, שההגדרה הזאת השתנה, כלומר, פיזיקה, אנחנו אומרים, כל עוד לא הוכחה אחרת, זה מה שאנחנו יודעים על הזמן, אנחנו יודעים רק להסתכל קדימה בזמן.
במילים פשוטות, לפיזיקאים אין מושג מה זה זמן.
יש הרבה מושגים שלנו מושג, אז זה בסדר, זה טוב, זה מאתגר. אז בוא נסתכל קצת על הזמן במונחים הקוונטיים, אם זה בסדר.
אוקיי.
למעשה, כמו שאנחנו אומרים, תמיד אנחנו מסתכלים על הזמן קדימה, אבל אפשר גם להגיד שאנחנו מסתכלים בכל רגע אחורה בזמן. בוא ניקח לדוגמה, אם אנחנו צופים בכוכבים. עצם הצפייה בכוכבים, מה שאנחנו מקבלים עכשיו כשאנחנו צופים בכוכבים, זה העבר שלהם, לא ההווה שלהם.
נכון, כי לאור שלהם לוקח הרבה זמן להגיע אלינו.
נכון מאוד. אז למעשה, כשאנחנו מסתכלים על הכוכבים, על תופעות שקרו, אז אנחנו, אם אנחנו אחרי מסתכלים על התפוצצות של סופרנובה לצורך העניין, אנחנו נוכל להגיד שזה קרה עכשיו, כי מבחינתנו עכשיו גילינו את זה, אבל למעשה יכול להיות שזה קרה לפני מיליון שנה, עוד בכלל לפני שהאנושות הייתה קיימת. ככה שבמונחים שלנו זה נשמע כאילו, רגע, אז אנחנו מסתכלים עכשיו על משהו שיש מזמן, אז איך זה מסתדר? זה בגלל ש... בגלל פרטית, וגם בגלל שמהירות האור נעה ומהירות קבועה בכל מערכת ייחוס, בשביל כולם מהירות האור נעה ומהירות קבועה, וכפונקציה של הזמן, אז אנחנו בעצם כל רגע מסתכלים אל העבר או אל ההווה אצלנו.
אוקיי. קודם כל, אל תזוזי, כי עכשיו שומעים אותך סביר, והקליטה שלך קצת נקטעת. האם אפשר לעצור את הזמן, או לפחות להאט את הזמן? כשהייתי בצבא, טענו שלא. השחרור יגיע.
אז כנראה שבצבא לא. היינו מתים בצבא להאט את הזמן, אולי. אבל אפשר לא להאט את הזמן, אבל להסתכל על הזמן. אבל באמת, כשאנחנו מדברים על תורת היחסות הפרטית, הזמן נע שונה, מתקדם בקצב שונה, לפי איפה אתה נמצא. עכשיו אני קצת אסביר את עצמי. אם אתה נמצא במערכת ייחוס, במצב שאתה נע במהירות מאוד 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 גבוהה, נגיד אלפית ממהירות האור, הזמן מבחינתך שאתה נע באותה חללית שנע מאוד מאוד גבוהה, ינוע יותר לאט מאשר הזמן בשביל אותו בן אדם שאישרת על כדור הארץ. ולכן למעשה, אז כן...
רגע, עוד פעם אנחנו לא כל כך שומעים אותך, אני רק רוצה לחדד את השאלה. כלומר, אם אני עכשיו יוצא לסיבוב בחללית מאוד מהירה, מקיף את כדור הארץ כמה פעמים במהירות שמתקרבת למהירות האור, וחוזר חזרה, אני בעצם יכול לחזור אתמול?
לא, הפוך. כלומר, מבחינתך, זה שהיית בחללית, נניח, עברו שעתיים, והקפת את כדור הארץ הרבה מאוד פעמים, בשביל מי שאישרת בכדור הארץ, אתה יצאת לסיבוב הזה סביב כדור הארץ, נניח לפני הרבה מאוד חודשים או שנים. אוקיי? אז מה שעבר מבחינתך שהיית בתוך החללית, עבר יותר לאט מאשר בשביל מי שנשאר על כדור הארץ.
כלומר, על כדור הארץ עברה שנה, ואצלי עבר רק שבוע.
כן, אולי פחות אפילו.
אז אפשר בעצם לנסוע לעתיד ככה.
כן.
אבל לא לעבר.
כביכול, בדיוק, אז זה לא באמת נסיעה לעתיד. כן, במונחים של מי שנשאר בכדור הארץ, אז כאילו נסעת אל העתיד, אבל אתה לא יכול לחזור אחורה.
אז למה אנחנו לא עושים את זה?
א', אנחנו לא מצליחים כל כך להגיע למהירויות האלה, כן, זה לא כזה פשוט. אבל אנחנו כן כל הזמן מנסים להאיץ דברים שיהיו יותר ויותר מהר. זאת שאלה, היה סרט מאוד נחמד לא מזמן, לפני שנה, אינטרסטלר, אני לא יודעת אם שמעתם עליו, שהסרט נגע בסוגיה הזאת בצורה מאוד מעניינת. אז באמת היה מין חללית שנסע לחפש עולם אחר, כעולם שלנו היה בסוף החיים שלו, ולמעשה באמת הגיעו לאיזה אזור שהיה גרביטציה מאוד מבואה, ומישהו נשאר בחללית האם, וקבוצה נסו לתוך הכוכב הזה, ובגלל הגרביטציה מאוד בואה, אז הם היו צריכים לנוע בצורה מאוד מהירה כדי לא להתרסק שם, ולמעשה הם נסו וחזרו אל חללית האם, ומבחינתם עברו משהו כמו 15 דקות, ולמי שנשאר בחללית האם עברו משהו כמו 90 שנה. או וואו. 80 שנה. אז, והאמת היא שבסרט הזה הם די עבדו לפי חוקי הפיזיקה. כלומר, אם ברוב הסרטים של מדע בדיוני מקשקשים, אז בסרט הזה באמת התאמצו שהזמנים שעברו יהיו אמיתיים לפי חוקי הפיזיקה של
אפשר להגיד את זה הפוך. פה חוקי הפיזיקה כל כך מופרכים שהם מתאימים אפילו לקולנוע.
עזורים, כן.
כן, אבל זה מרתק. אם כבר דיברנו על חוקים מופרכים, יש יישום מעשי לדבר הזה? יש איזה אפליקציות שזה משתלב בהם? התופעה הזאת של האטת הזמן?
אז למעשה, יצאת הזמן? לא יודעת, לא עולה לי שום דבר לראש עכשיו, אבל אם יש לך רעיון, אני יכולה להסביר לך אותו.
אני מנסה לחשוב על, נניח, תקשורת מחשבים קוונטית או דברים כאלה, שבאמת חלקיקים נעים כל כך מהר, שאולי יש משמעות לזמן שעובר עליהם.
זה מעבר למהירות, מה שמנסים לעשות במחשבים הקוונטיים, זה גם עניין של תפיסת מקום. כיוון שמחשב זו מערכת שתופסת מקום במרחב, נכון? ואם אנחנו צריכים מחשבים שהם יהיו גם מאוד מהירים, וגם מאוד חזקים, זאת אומרת שאנחנו צריכים עוד יותר מחשב, עוד יותר מקום לחישובים. והדבר הזה לא רק שתופס, שדורש יותר מהירות, אלא דורש יותר מקום פיזי. המחשבים הקוונטיים למעשה הופכים להיות גם מאוד מזרים, כיוון שמדובר על קשרים קוונטיים, וגם הם מתעלים על כל מהירות שאנחנו יכולים לדמיין. כמובן שזה עניין של פיתוחים, כלומר היום אנחנו עדיין רחוקים ממחשבים קוונטיים, אבל כן מצליחים ליצור קשרים, במכון ויצמן יש עבודה שעושים על זה, את הקשרים הראשונים לכיוון הזה של קשרים קוונטיים בתוך, בצורה שאפשר לשלוט עליה בחישובים שאנחנו רוצים לעשות.
אבל זה לא ישפיע על הזמן, לפחות לא בינתיים.
כן.
דוקטור גבריאלה דורפמן פורמן, פיזיקאית ממכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה שהעברת לנו את הזמן.
תודה, איתי.
והזמן באמת עובר מהר, לא יונת?
עובר, עובר.
זה יש קצת מוזר, כי לפעמים אנחנו מרגישים שהזמן עובר ממש מהר, ולפעמים דברים מתמשכים ומתמשכים לנו. ואת התופעה הזאת אנחנו היינו רוצים לנסות להבין עם פרופסור דן זכאי. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה פסיכולוג קוגניטיבי מאוניברסיטת תל אביב וממכללת אשקלון.
נכון.
למה לפעמים אנחנו מרגישים שהזמן מתקדם לאט ולפעמים מהר יותר?
אוקיי, אם כן, צריך להתחיל בהמשך לשיחה הקודמת ולומר כי הזמן הפסיכולוגי, כלומר הזמן שאנחנו חשים, הוא שונה מהזמן הפיזיקלי. כמובן שיש ביניהם איזושהי קורלציה, אבל ההתנהגות של הזמן הפסיכולוגי שאותו אנחנו חווים היא שונה לחלוטין. היא מבוססת על תהליכים ביולוגיים, מוחיים ועל תהליכים קוגניטיביים שיקשה להסביר אותם כאן. על כל פנים, בניגוד לזמן הפיזיקלי, שיש לו למשל רק כיוון אחד מהעבר אל העתיד, ושהוא זורם באופן קבוע, הזמן הפסיכולוגי איננו מתנהג כך. למשל, אנחנו יכולים להיות במצבי חלום או דלוזיות או הלוצינציות שבהם הזמן דווקא יזרום מן העתיד אל העבר מבחינה חווייתית. לא תמיד, כפי שהזכרת, הזמן זורם בקצב אחיד. זה מאוד תלוי, כדי לומר זאת בצורה הכי פשוטה, במה עוד אנחנו עושים באותו זמן. ככל שאנחנו יחד עם הזמן עושים משהו מאוד מורכב שמאוד מרתק את הקשב שלנו, למשל רואים סרט מדע בדיוני מרתק, ככה נרגיש פחות מבחינה חווייתית את מעבר הזמן. לעומת זאת, כשמשעמם לנו, זאת אומרת אנחנו לא עסוקים בשום עיבוד אינפורמציה משמעותי, ככה נרגיש יותר את מעבר הזמן והוא יתארך לנו. באופן עקרוני ישנו מה שנקרא האילוזיה של הזמן הריק. זמן ריק, זאת אומרת זמן שבתוכו אנחנו לא מבצעים שום פעולה משמעותית של עיבוד מידע, זורם לאט, נראה לנו שהוא ארוך מאוד. אותו זמן מבחינה אובייקטיבית, אם בתוכו אנחנו עושים עיבוד מידע מאוד משמעותי, לא נרגיש במעברו או נרגיש במעברו מעט מאוד.
במילים אחרות, אם אנחנו רוצים שהזמן יעבור יותר מהר, אנחנו צריכים להסיק את עצמנו.
בדיוק, בדיוק. אני אפילו טוען שהתחושה הזאת של הזמן המתמשך היא מעין קריאת הזעקה של המערכת הקוגניטיבית שלנו, תנו לי אינפורמציה לעבוד עליה, מכיוון שאינפורמציה לאבד זה חומר הגלם של המערכת הקוגניטיבית, ובהיעדר החומר הזה אנחנו יכולים להגיע אפילו לתופעות נפשיות קשות מאוד.
תופעות נפשיות למשל?
למשל, נסה להיות יום שלם בלי לעשות שום דבר, בלי שיש לך במה לעסוק בו, בבדידות. למשל, אסירים ששמים אותם בבידוד, זה יביא אותם לידי מצב נפשי מאוד קשה, יכול לגרום להופעה של כל מיני הלוצינציות, כפי שאמרתי קודם, מכיוון שהגוף, המערכת, מנסה לפצות את עצמה על היעדר האינפורמציה, הלוצינציות פירושה של דבר שהגוף ממציא מתוך עצמו אינפורמציה שחסרה לו כי הוא לא מקבל אותה מן העולם החיצון.
אבל אנחנו יכולים לעשות את זה באופן מודע, כלומר לייצר לעצמנו מחשבות או דברים שיעסיקו אותנו?
עד גבול מסוים, למשל אם חס וחלילה ישימו אותך בבידוד, אז אתה יכול לייצר לעצמך זכרו, להיזכר בדברים, להמציא איזה ספר חדש, זה בהחלט יקל עליך. ישנו כמובן הרומן הידוע של סטפן צווייג, נדמה לי, על אומן השחמט שהעביר את הבידוד שבו הוא מצא את עצמו על ידי זה שהוא פיתח כל מיני מהלכים מעניינים בשחמט. אשרי מי שמסוגל לעשות את זה, זה בהחלט יכול לעזור.
יש הרבה סיפורים על שבויי מלחמה שהעביר את הזמן בבניית ארמונות דמיוניים.
נכון מאוד.
תכנון לפרטי פרטים של כל מיני דברים בחיים שלהם.
נכון מאוד.
תרגום ספרים במקרה אחד.
כן, שם המשחק, הם היו ביחד כבר.
כן.
שם המשחק זה עיבוד אינפורמציה, לזה מה שהמערכת שלנו זקוקה.
ואם האינפורמציה הזאת מגיעה ממקור חיצוני, זה משפיע על איך שהזמן שלנו עובר? כלומר, סוג המקור של המידע, אם אנחנו מעסיקים את עצמנו בסמארטפון לא, זה, ומתרגלים לזה, אז הזמן עובר לנו יותר לאט?
אז אגב, זה חלק מהקסם והמשיכה הזאת שכולם עסוקים בסמארטפון, כי זה מעסיק אותם ומונע מהם את התחושה של אין מה לעשות. המקור איננו חשוב, מה שחשוב זה הרלוונטיות והמידה שזה מושך את הקשב שלנו ומעניין אותנו לעסוק בזה.
יש מחקרים הזה על שליטה בתחושת הזמן, על אנשים שמסוגלים להעביר את הזמן יותר מהר או יותר לאט?
לא, אמנם יש כל מיני מחשבות מיתיות על אנשים שלמשל יכולים להחליט שהם יקומו בשעה מסוימת בבוקר והם ידייקו בזה, אבל קרוב לוודאי שזה לא נכון, מכיוון שאותו אדם שאומר עליי לקום ב6:05 איננו מודע למספר הפעמים שהוא התעורר קודם ובדק את השעון וכולי, עד שבסוף היה 6:05. אין אסמכתא מדעית ליכולת שלנו לעשות דבר כזה.
כן, זה מעניין מאוד. אגב, אם זה כבר דיברת על לקום בזמן, יש אנשים שיש להם תחושת זמן פחות טובה, בגלל זה הם מאחרים כרוניים, לעומת אנשים שמגיעים בדיוק לכל מקום?
בהחלט כן, יש בהחלט אבל זה כנראה קשור באופי של המנגנונים, אותם מנגנונים ביולוגיים קוגניטיביים. יש בוודאי הבדלים בין אישיים, כמו בכל התייחסות לכל ממד תפיסתי אחר, ויש הבדלים בין אישיים רבים מאוד. למשל, אם אני אבקש מאנשים לומר מתי עברו 30 שניות לדוגמה, יש כאלה שיאמרו כבר אחרי 10 שניות שעברו 30 שניות, יש כאלה שזה יימשך אצלם עד דקה. זה הכל קשור בהתנהלות ובקצב של התהליכים הביו-קוגניטיביים הללו.
כלומר, אני לא מאחר, זה רק השעון הביולוגי שלי הוא קצת יותר איטי.
כן, אם הבוס שלך יקבל את זה כתירוץ, תוכל לומר לו את זה.
הבוס שלי רוצה לשאול שאלה.
באיזה גיל אנחנו מתחילים בעצם לדעת פחות או יותר מה קרה אתמול, מה קרה לפני שבוע? אני יודעת, אני מדברת עם ילדים קטנים, והם אומרים לי, אתמול הייתי בגן חיות, מתברר שזה היה לפני חודשיים, אין להם באמת את המושג הזה של זמן מסודר.
נכון, נכון, כן, על זה שמחקרים מאוד מפורטים של התפתחות קוגניטיבית, מתברר שהשליטה מבחינה קוגניטיבית בממד הזמן, זה אחד הדברים הקשים ביותר, הקשים ביותר להשגה. שליטה מלאה בזמן, אפשר לומר שמשיגים אולי רק בגיל 12-13, במובן של הבנה מלאה של כל המשמעויות שלו. לגבי מה שאת שאל, בערך בגיל 2-3, ילדים מתחילים כבר להבחין בין העבר, ההווה והעתיד, ועד אז הם באמת עושים טעויות מצחיקות מהסוג הזה שאת אמרת.
כן, יש גם מחלות שפוגעות בתפיסת הזמן שלנו, נכון?
הייתי אומר שכמעט כל מחלה נפשית באה לידי ביטוי בתפיסת זמן מעוותת, מכיוון ששוב יש איזשהו קשר עם אותם מנגנונים. לדוגמה, בדיכאון הזמן נראה כזוחל יותר לאט, מכיוון שכל התהליכים הגופניים והביולוגיים מועטים. אז מועטים במובן שהולכים יותר לאט, וחלק מזה זה גם אותם מנגנונים שקובעים את הטיקים של השעון הפסיכולוגי שלנו.
אני גם כיוונתי למחלות כמו אלצהיימר או מחנות
ניווניות אחרות של מערכת העצבים. מחלות כאלה הן פוגעות בכל כך הרבה מערכות שקשה לעשות קשר חד משמעי עם זמן, כאלה מין מחלות כוללניות כאלה, אבל בהחלט כן, מכיוון שאלצהיימר הוא פוגע בכל המנגנונים הנוירונים והעצביים במוח, אז זה גם בוודאי ישפיע על תפיסת הזמן.
בקיצור, תפיסת הזמן שלנו היא מושפעת מאוד מהמוח בעצם, ומאיך שאנחנו תופסים את העולם.
היא תוצר של המוח. היא תוצר של המוח. המוח זה מעין השעון הפסיכולוגי שלנו.
כמו כל דבר, כנראה גם שם המוח משפיע עלינו. פרופסור דן זכאי, תודה רבה רבה על השיחה המעניינת הזאת. הזמן עבר לנו במהירות רבה. שלושה שיודעים, אנחנו כאן עם דוקטור יונת אשחר, ועם הזמן שעבר לנו כל כך מהר, דיברנו קצת על זמן בעולם החיות. כן. אמרנו שיש בעלי חיים שחווים את הזמן אחרת מאיתנו, למשל חרקים או יצורים קטנים אחרים, שאנחנו נראים להם מאוד איטיים, כי הם חיים את חייהם בקצב מהיר יותר. יש גם דוגמאות הפוכות, יש בעלי חיים שחיים לאט?
כן, יש בעלי חיים שהמטאבוליזם שלהם הוא יותר נמוך. באופן כללי נראה שהקצב מטאבוליזם, קצב חילוף חומרים, הוא קשור לאורך החיים. ככה שפחות או יותר, כל הבעלי החוליות לפחות, או לפחות היונקים, יש להם פחות או יותר את אותו מספר פעימות לב במהלך חייהם. זאת אומרת שאם עכבר חי שנתיים, ושימפנזה למשל חיה 50 שנה, אז הלב של העכבר פשוט פועם הרבה יותר מהר, ובסופו של דבר יש להם את אותו קצב פעימות לב.
כלומר, אם נוריד את הדופק שלנו, אנחנו נחיה יותר שנים.
300 שנה לפחות, או שלא, לא כל כך ברור.
נוריד את הדופק ונראה.
כן. במחקר שהסתכל על הקצב באמת של כמה תמונות בעלי חיים רואים ביחידת זמן, כמה מידע הם מקבלים בכל שנייה. למשל, הם ראו שצבים גדולים, שהקצב חילוף חומרים שלהם הוא איטי, והם באמת חיים הרבה שנים.
חיים מאות שנים.
כן, כנראה, ככל הנראה, עד כמה שאנחנו יודעים לפחות. הם רואים הרבה פחות תמונות בשנייה ממה שאנחנו רואים, למשל. אז יכול להיות שבשבילם, העולם נורא מהר וקצת מפתיע, ודברים קופצים להם כל הזמן לשדה הראייה, ואז נעלמים. ויכול להיות שככה נעשים החיים שלהם.
מצד שני, הם יכולים להסתכל על הדשא צומח ולראות את האוכל מופיע לנגד עיניהם, לאט לאט.
כן, לנגד עיניהם, ואולי אפילו מהר מהר. כן, יש גם בעלי חיים, יש חיפושית שנקראת חיפושית הנמר, למרות שבשם האנגלי שלה הוא חיפושית הטיגריס, ואני לא אוהבת שקוראים טיגריס נמר, זה לא נמר.
אז רגע, 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 בואי, תסביר לנו מה ההבדל, שנדע אחת ולתמיד.
אחת ולתמיד.
רבותיי, טיגריס הוא לא נמר.
טיגריס הוא לא נמר. מה ההבדל ביניהם? זה לאחיין שלי לא מזמן.
למי יש פסים ולמי יש חברבורות?
אז לטיגריס יש פסים, זאת חיה הרבה יותר גדולה. היא חיה באסיה, ואוהבת לשחות בנהר לפעמים. הנמר הוא חיה קטנה יותר, יש לו חברבורות, הוא חי באפריקה, ואוהב לטפס על עצים. לא אותה חיה. שניים חתולים גדולים.
טיגריס עם פסים, נמר עם חברבורות. אם אתם רואים את זה, תדעו להבדיל. בכל מקרה כדאי לברוח.
רואים את המשפט היהפוך כושי אורו ונמר חברבורותיו, אז נמר חברבורות.
שיטה טובה לזכור. אוקיי, אבל היינו בתחושת המהירות שלהם.
בתחושת המהירות. אז יש חיפושית, חיפושית נמר, כמו שאמרנו, שצריכה להיקרא חיפושית הטיגריס, בעצם היא מאוד מאוד מהירה. היא רצה מאוד מאוד מהר. היא רצה כל כך מהר, שהעיניים שלה לא עומדות בקצב. וכל כמה זמן היא צריכה, אם היא רצה למשל לטרף שלה, היא צריכה לעצור ולבדוק מה קורה סביבה כדי שתוכל לראות, ואז היא ממשיכה לרוץ. כל כך מהר, עד שהיא בעצם נהיית סוג של עיוורת בזמן שהיא רצה.
זה נשמע כמו סוג של תאונה אבולוציונית.
יכול להיות, כן. או שנמצאת באיזשהו שלב התפתחותי שבה כבר התפתחה המהירות שלה, אבל העיניים שלה עוד לא הצטרפו.
נראה אם היא תשרוד את החיים האלה. דיברנו על בעלי חיים שחווים תחושת זמן אחרת מאיתנו. יש לך דוגמאות לבעלי חיים שהם עוד דברים שהזמן משפיע על חייהם, הם מתכננים את חיים שלהם לפי דברים שקשורים בזמן.
אז יש בחלק ההתנהגות בעלי חיים משהו שנקרא מסע בזמן מנטלי, שזה פחות מגניב ממה שזה נשמע. זה פשוט אומר היכולת לדמיין את עצמך בעתיד, וככה לתכנן משהו, למשל, אם אני רוצה ללכת לקונצרט של גאנז רוזס, שממנו התחלנו ביום שבת, אז אני קונה כרטיסים ומתכננת איך להגיע לשם, ויש לי את אני בעצם מסיעה את עצמי במוחי אל יום שבת, ומתכננת מה אני אעשה שם. מסע בזמן מנטלי לעבר זה הרבה יותר פשוט, זה פשוט לזכור מקומות שהיינו בהם, דברים שעשינו, דברים ששמענו וכו.
או לנסות להבין למה החברה שלי זרקה אותי.
למשל, ולזכור מה קרה שם בדיוק, או לא לזכור את זה נכון.
אז איך זה אצל בעלי חיים? הם מסוגלים לתכנן לעתיד או לשחזר את העבר?
שוב, זה מאוד קשה לדעת. אנחנו יודעים שהם מסוגלים לזכור דברים, כי הם מסוגלים, הרבה מאוד בעלי חיים, אפילו בעלי חיים שנחשבים די ירודים, מסוגלים ללמוד. אז הם יודעים משהו מעבר, אבל יש הבדל בין ללמוד למשל שירושלים היא בירת ישראל, ובין לזכור את הפעם שהלכתי לירושלים עם אבא שלי, ואבא שלי קנה לי גלידה, והגלידה לא הייתה תאימה לי, למשל. הזיכרון השני הוא מה שנקרא זיכרון אפיזודי, זיכרון של איזשהו אירוע שקרה. ואנחנו לא לגמרי יודעים אם בעלי חיים מסוגלים לזכור זיכרונות אפיזודיים או לא. יש כמה מחקרים שניסו לראות את זה, למשל מחקר שלימד כלבים לחכות, לחזור על פעולות שבני אדם עשו, ואז קצת עבדו עליהם. הבן אדם עשה איזושהי פעולה, לא אמר לכלב כלום, ורק אחרי כמה זמן, אחרי שהוא הלך למקום אחר וחזר לחדר הראשון, הוא פתאום אמר לכלב, תחכה אותי. אז, והכלב ברוב המקרים הצליח לחכות ולחזור על מה שהבן אדם עשה, מה שאומר שהוא זכר איך, מה שהבן אדם עשה, גם אם זה היה לפני 5 דקות וגם אם זה היה לפני שעה, בעצם היה לו איזשהו זיכרון של מה שהוא ראה. אז אנחנו יודעים שיש להם איזשהו זיכרונות של מה שהוא ראה, שזה גם דבר די הגיוני. המסע בזמן השני הוא בעצם לתכנון לעתיד.
כן.
שזה נראה לנו קצת יותר מסובך, אבל גם זה יש.
מצד שני, אנחנו יודעים למשל שכלבים קוברים עצם ואחר כך באים לחלץ
נכון.
אותה.
יש לא מעט בעלי חיים שמטמינים דברים באדמה. לא תמיד, אגב, הם באים לחלץ אותם. סנאים קוברים הרבה מאוד אגוזים באדמה, ורק חלק די קטן מהם הם אחר כך חוזרים ומציעים. הרבה מהם הם פשוט שוכחים ומשאירים אותם באדמה. זה, האמת שזה חלק מהדרך שבה עצים מפיצים את עצמם, כי הסנאים לוקחים ובעצם זורעים אותם ושוכחים אחר כך להוציא לאכול. אז אנחנו יודעים שהם עושים דברים כאלה שנראים כמו תכנון לעתיד, אבל אנחנו לא יודעים אם זה איזשהו אינסטינקט שהתפתח באבולוציה, או שבאמת יש פה איזה משהו מודע של תכנון. היו מחקרים גם על שימפנזים וקופי אדם אחרים, וגם על ציפורים שנחשבות חכמות במיוחד כמו אורבנים, שהראו שיש להם איזשהו תכנון. שימפנזים למשל לקחו כלים כשהם יכלו להשתמש בהם כדי להשיג מזון, שעה או אפילו יום לפני שהם יכלו באמת להגיע להשתמש בכלי הזה. היו בסיטואציה שבו הם יכולים להשתמש בכלי הזה.
הם ידעו שהם יצטרכו לעשות את זה?
הם הבינו שהם כנראה יצטרכו לעשות את זה בעתיד, והכינו את עצמם. אורבנים, הם לימדו אותם למשל שאם מטמינים מזון במקום מסוים, אז הם לא יראו אותו עד מחר בערב, אז הם לא יטמינו שהמזון שמתקלקל מהר, כי הם יכולים לתכנן בעצם את הזמן שלהם.
אז זה ממש מתוחכם. לסיום החלק הזה, מה אנחנו יודעים על תחושת הזמן של בעלי חיים? נניח שאנחנו עוזבים את הכלב בבוקר, אם אנחנו חוזרים אחר הצהריים או אחרי שלושה שבועות, זה אותו דבר מבחינתו?
אז נראה שלא. אבל אנחנו לא באמת יכולים לדעת עד כמה הכלב מבין את זה, עד כמה הוא יודע את זה. יש, אני לא מכיר הרבה מחקרים על זה, אבל גם מכל מי שעזב את הכלב שלו וחזר אחרי שלושה שבועות, יודע שהתגובה היא אחרת. רואים את זה גם אצל חתולים. כשהייתי קטנה, הייתה לי חתולה בבית שהייתה מאוד קשורה לאבא שלי. כשאבא שלי נסע לחול לשבוע, הוא חזר ויומיים היא לא דיברה איתו. היא פשוט כל פעם שהתקרב אליה, היא...
ובכן, יש לנו סקופ, ליונת יש חתולה מדברת.
והלכה לה והסתתרה ואמרה לו, לא, אתה עזבת אותי. אחר כך היא סלחה לו.
זאת אומרת, יש להם איזושהי תפיסה של זמן, למרות שכנראה לא יודעים לחמת אותה בדיוק.
הם כנראה יכולים לדעת כמה זמן עבר מאז אירוע מסוים, אבל אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק איך הם מרגישים את זה.
מרתק, בלי ספק. דיברנו בשעה הקודמת איתך על, גם על שיבוט בעלי חיים, ודיברנו גם על תחושת הזמן של בני אדם וגם של בעלי החיים. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על בעלי חיים שיודעים לעשות דברים כמו בני אדם, ובעצם להשתמש בכלים. ואנחנו נתחיל את הדבר הזה במעין חידה. מה אומר לך הקול הבא? אנחנו מיד נשמע אותו. לא הציוץ הזה. כן, מאזינינו חדי האוזן יכולים לשמוע בין הציוצים את קולות הנקישה הקלים האלה. ובכן, יונת, מה אומר לך הקול הזה?
זה תוכי מתופף, כמובן.
עוד פעם, תוכי מתופף.
תוכי מתופף.
באיזה להקה הוא מתופף?
האמת שחוקרים שגילו את התיפוף הזה של התוכים...
תשאירי לנו את זה, זה נדע. תשאירי את זה ברקע.
החוקרים שגילו את הטיפוף הזה של הטוקים קראו לאחד מהם פיל קולינס ולאחד מהם רינגו סטאר, אבל בינתיים...
הטוקי רינגו סטאר.
בינתיים הם לא מתופפים לא בביטלס ולא באף להקה אחרת. כן, הטוקים האלה זה, הם מסוג קקדו דקלים, הם גרים בצפון אוסטרליה, וממש לאחרונה התגלה שהם מתופפים. הם לא רק משתמשים בכלים, הם אפילו מייצרים את הכלים שלהם, הם לוקחים כל מיני תרמילי זרעים שהם מוצאים, או שהם פשוט כותפים איזה מקל מהעץ, ככה מעצבים אותו שיהיה בדיוק באורך שהם רוצים, שזה בערך 20 סנטימטר, שלא יהיה שום עלים ושום דבר כזה, מחזיקים אותו ברגל אחת, ופשוט מתופפים איתו על הענף, ויוצרים קצב. לא לגמרי ברור למה הם עושים את זה,
רגע,
אבל...
רגע, אוקיי.
כן, עוד לפני
עוד
זה.
עוד פעם, הטוקים מתופפים, מחזיקים מקל ברגל, מקל שהם כותפים בעצמם,
כן.
ומתופפים איתו בקצב, לכל טוקי יש קצב אחר?
אז זהו, מסתבר שכן, לכל טוקי יש איזשהו סוג של סגנון משלו, יש כאלה שמתחילים לאט ואז הופכים לטיפוף מהיר יותר, יש כאלה שמתחילים מהר ואז מתרכזים בקצב איטי וקבוע, כל אחד בעצם היה לו סגנון משלו.
וזה רק מין אחד של טוקים.
עד כמה שאנחנו יודעים בינתיים, זה רק מין אחד של טוקים.
אוקיי, עכשיו השאלה המתבקשת.
למה? למה? אז הם לא ממש יודעים למה בינתיים החוקרים, רק יודעים שזה קורה, אבל הם ראו שזה קורה בעיקר כשיש נקבות באזור. וכשאין נקבות באזור, הם לא כל כך עושים את זה. אנחנו חושבים שזה חלק מהתנהגות החיזור שלהם, כמו שהרבה מאוד ציפורים, זכרים, שרים.
כל המעריצות של להקת רוק יודעות שהמתופף הוא הדמות הנחשקת.
הכי נחשק, בוודאי. וכמו שהרבה ציפורים שרות כדי לחזר אחרי נקבות, התוכים האלה גם שרים וגם מוסיפים, מלווים את עצמם בכלי הקשה.
קצת כמו דיק ון דייק במרי פופינס.
תזמורת של איש
אחד כזה. אנחנו יודעים אבל שזה באמת קשור לחיזור, כלומר, איך בכלל הם גילו את זה? לא עשו את זה בשבי.
לא. אנחנו יודעים שתוכים, אגב, יש להם חוש קצב. יש לא מעט תוכים שנחקרו בקשר לזה. אם זה יכול להיות, ואחרי שתגמר תוכנית כמובן, ותחפשו סנובול, אתם תראו גם קקדו מסוג אחר, מאוד מאוד נחמד, שיודע לרקוד לצלילי שירים. לא כך ברור למה תוכים דווקא אלה שיודעים שיש להם קצב. יכול להיות שזה קשור לעובדה שהם גם מסוגלים לחכות קולות. אבל,
או במילים אחרות לדבר.
לדבר, כן. עשו לא מעט מחקרים על זה שהראו שהם באמת רוקדים לפי הקצב, שרוב בעלי החיים לא מסוגלים לעשות. ואת התוכים האלה, בזמן שחקרו אותם, את הסביבה שלהם, איך הם חיים בצפון אוסטרליה, פשוט גילו שזה קורה. זה לא מאוד נפוץ. אמרו שהם היו צריכים בערך 100 שעות מעקב כדי למצוא אירוע אחד של טיפוף, אבל בסופו של דבר הם השיגו כמה עשרות כאלה, הקליטו אותם, ועכשיו אנחנו יודעים שהתוכים מתופפים. מה שאומר שיכול להיות שגם ציפורים אחרות או בעלי חיים אחרים עושים את זה לפעמים, ופשוט אנחנו עוד לא יודעים את זה.
100 שעות ההזנה רק בשביל למצוא תוכים מתופף אחד.
תוכים מתופף אחד.
זו התנהגות מאוד נפוצה בטבע.
כן.
טוב, ואם כבר דיברנו על קולות מהטבע, בואי נשמע, נראה אותך, מה אומר לך הקול הבא.
כן.
או. אוקיי, מה זה הפצפוצים האלה שאנחנו שומעים?
זה קול שאני מכירה מצוין, כי שמעתי אותו הרבה מאוד פעמים. הקול הזה זה קופי קפוצ'ין, שזה קופים קטנים שחיים בדרום ומרכז אמריקה, בזמן שהם מפצחים אגוזים. וזה קול שאני מכירה טוב, כי את הדוקטורט שלי אני עשיתי לקופים האלה.
בברזיל.
בברזיל. ועל ההתנהגות שלהם של שימוש בכלים כדי לפצח אגוזים. בעצם מניחים אגוז במקום מאוד מסוים ולוקחים אבן גדולה שיכולה לשקול אפילו משהו כמו מחצית ממשקל הגוף שלהם ויותר, מרימים את האבן גבוה ושוברים את
למי שלא חי עם קופי הקפוצ'ין בברזיל, תזכירי לנו איך נראה הקוף הזה. זה הקוף הקטן, כמו הקוף של מרקו בעצם, לא?
אני לא בטוחה איזה מין הקוף של מרקו בדיוק.
אוקיי, אנחנו מדברים על הסדרה המצוירת הלב.
כן. אם ראיתם פעם קוף לא מצויר בטלוויזיה או בסרטים, סביר להניח שזה היה קפוצ'ין. זה הקוף של רוס מהעונה הראשונה של חברים, זה הקוף בשודדי הקריבים, זה הקוף בהנגובר 2, זה הקוף של אינדיאנה ג'ונס.
כולם אותו קוף?
לא בדיוק אותו אחד, אבל הם כולם קפוצ'ינים.
אוקיי, בקיצור זה קוף שהוא מככב בסרטי קולנוע.
כן.
אז זאת אומרת שהוא משתמש בכלים כדי לפצח את האגוזים שלו? כלים. כולה יש לוקח אבן ודופק על אבן אחרת.
הוא לוקח אבן, כן, ודופק על אגוז שנמצא על אבן אחרת. זה נכון, זה אחד השימושים הפשוטים יותר בכלים, אבל גם זה מסתבר לא מאוד נפוץ בבעלי חיים, והם צריכים איכשהו ללמוד את זה, הם ככל הנראה לומדים את זה אחד מהשני. יש קופי קפוצ'ין אחרים שעושים עוד דברים עם אבנים ועם כלים אחרים, למשל לוקחים מקלות, ואם הם רודפים אחרי לטעה והיא נכנסת לאיזה סדק בצלע, הם פשוט לוקחים מקל, משחילים אותו לתוך הסדק, והם מעיפים החוצה את הלטעה, וככה הם יכולים לתפוס אותה, ויש להם אוכל נחמד. כי קפוצ'ינים אוכלים הכל, כל מה שהם יכולים למצוא ולתפוס, כולל לטעות. מהקבוצה הזאת של קפוצ'ינים, יש גם דיווחים משעשעים במיוחד, לפעמים כשנקבה רוצה למשוך תשומת לב של זכר, היא לוקחת אבנים קטנות ופשוט זורקת עליו. אז גם אפשר לקרוא לזה שימוש בכלים יצירתי משהו.
כן. עוד דבר שאנחנו למדנו כנראה מהקופים לעשות.
ככל הנראה.
יש עוד הרבה מאוד בעלי חיים שיודעים להשתמש בכלים?
אז זה נורא תלוי למה אתה קורא כלים, למה אתה קורא שימוש, למה אתה קורא בעל חיים.
מפתח שוודי למשל.
מפתח שוודי לא כל כך הרבה. קופי אדם לא מעטים עושים את זה, אורנגוטנים עושים את זה, שימפנזים הם הכי טובים בזה בעצם. יש להם סוג של ערכת כלים שיכולה להיות כמה וכמה כלים שונים, הם גם, יש אוכלוסיות שמפצחות אגוזים. הרבה מאוד שימפנזים, הרבה מאוד קבוצות של שימפנזים, הם בוצעים טרמיטים, מכן של טרמיטים, ולפעמים גם נמלים, בעזרת כלים שהם לוקחים מקל צר או עלה של דשא, ופשוט מכניסים אותו לתוך הקן. הטרמיטים ישר תוקפים אותו, כי זה משהו שנכנס לתוך הקן שלהם, ואז השימפנזה מוציא החוצה את המקל, המקל מכוסה טרמיטים, ויש לו ארוחת אימא.
זה פשוט דייג.
דייג, זה נקרא דייג טרמיטים, כן? ויש כאלה ממש מתוחכמים שיש להם כמה כלים, הם מגיעים אל הקן עם מקל קצר ועווה שבעזרתו הם עושים חור בקן, ואז הם לוקחים מקל דק וארוך שאת הקצה שלו הם ממש מעצבים כדי שיהיה סוג של מברשת כזה בקצה, כדי להגדיל את השטח הפנים שלו ולהגדיל את כמות הטרמיטים. אותו הם מכניסים פנימה, אז יש להם בעצם שני כלים שונים שהם מעצבים כמו שהם רוצים. מתוחכם למדי.
אז בעצם חוץ מהטוקי שדיברנו עליו קודם, שמתופף כנראה בשביל לחזר, כמעט כל השימוש בכלים הוא בשביל להשיג מזון.
כן, כמעט כל השימוש בכלים הוא כדי להשיג מזון. יש מעט מאוד דברים אחרים, כמו למשל להשתמש במקל כדי לבדוק כמה המים עמוקים, שזה גם סוג של שימוש בכלים שהוא מאוד, מאוד נחמד.
את זה
כן.
מי עושה? הדגים.
דגים, ולא, שימפנזים ואולי גם גורילות. יש שימוש בעלים כדי לשתות מים, שבעצם מקבצ'יצ'ים אותם, הופכים אותם למעין ספוג ושמים אותם במים, ואז שותים את המים שהם תופסים, שזה לא אוכל, אבל כמעט אוכל. כן, והרוב משמש או להוצאה של אוכל מאיזשהו פרי, או לצייד. יש שימפנזים שאפילו יוצרים מקלות מחודדים, מחדדים את הקצה שלהם עם השיניים, וכשהטרף שלהם, מה שהם, אם יש למשל קופים קטנים, או מה שנקרא בוש בייביז, שזה איזה פרימט קטן, נכנסים לחור בעץ, הם לוקחים את המקלות האלה ובעצם צדים אותם בעזרת המקלות האלה. זה שימוש ממש בצייד. אבל כן, הרוב למטרות השגת אוכל.
כן, אוקיי, אז הם לא כאלה מתוחכמים כמו שאנחנו רוצים לחשוב. עוד יש לנו איזה מותר האדם עם בעלי החיים. כן, גם בעצם אנחנו בונים, מייצרים כלים בשביל לטפל בכלים אחרים או להשתמש בכלים אחרים, את זה בעלי חיים כנראה לא עושים.
כן, ככל הנראה לא. יש דיווחים על מקרים שבהם קופי קפוצ'ין דווקא חפרו בעזרת אבן כדי להוציא אבן אחרת שבה הם השתמשו.
שזה משלב מעניין, כן. אבל עדיין לא שיא התחכום.
לא, אבל זה עדיין לא לייצר כלים שהם מייצרים כלים, שהם מייצרים כלים אחרים שבהם אנחנו משתמשים, כן. כמו שאנחנו עושים לעתים די קרובות.
ובכן, התובנה שלנו כאן, האדם מתוחכם מן הקוף.
ככל הנראה, בינתיים.
כן, כשאני רואה את הפחים המתעופפים פה בחדר הקונטרול, אז אני כבר חוזר בי מהקביעה הזאת. ואנחנו ממשיכים לדבר על ענייני מדע וענייני היום. אני רוצה לספר לכם סיפור אישי מרתק. טוב, סיפור אישי משעמם. בכל מקרה, לפני עשרות שנים, בביקור הראשון שלי בארץ המגף, איטליה, כמובן חיפשתי את הגלידריות הכי טובות והכי טעימות, והיה לי ספר, מדריך, הפעם היו מטיילים עם ספר ביד, במקום עם סמארטפון, והיה טיפ נהדר בספר הזה, לחפש את הגלידריות שבהן הבננה, גלידת הבננה, היא בצבע אפור, כי שם אין צבעי מאכל. אם הבננה צהובה, הסימן שיש בה צבעי מאכל וזה פחות מוצלח, ואם היא אפורה, הסימן שהיא מוכנה מבננות אמיתיות, ולכן היא טעימה יותר וכדאי לקנות אותה. עד היום, 30 שנה בערך, אני עדיין מחפש גלידרים עם בננה אפורה ולא מצאתי. השאלה היא כמובן אם צבעי מאכל שיש במזון, אז הם באמת כל כך מסוכנים ובעייתיים, ובכלל מה הם צבעי המאכל ששמים במזון, ולשם כך אנחנו רוצים לדבר עם יעל היינמן ברמן, בוקר טוב.
בוקר אור.
את דיאטנית של רשת צהריים טובים של החברה הארצית למתנסים.
נכון.
נכון, מודה באשמה. ומומחית מטעם עצמך לצבעי מאכל.
אני דיאטנית, ואחד התחומים שאני מתעסקת בהם זה באמת להסתכל מה מכניסים לנו לאוכל. מה אני רוצה שהילדים שלי יאכלו, שילדים אחרים יאכלו.
אוקיי.
אז, כן.
אז בואי נשאל קודם כל, בכלל, למה צריך לצבוע את המזון שלנו? למה צריך צבעי מאכל?
אז צבעי מאכל הם חלק מתוספי המזון שמוסיפים לנו לאוכל, ויש להם כמה מטרות. בדרך כלל, כשמכינים את האוכל בתעשייה, אז בגלל תהליכי ייצור, הוא נחשף לאור, לאוויר, ללחות, שינוי טמפרטורה, וחלק ממנו בעצם הוא מאבד את הצבע שלו. ואז מוסיפים את הצבע מאכל בשביל לפצות על האובדן. לפעמים הם רוצים להגביר ברק של צבע מסוים, למשוך לנו את העין, לגרום לנו שזה יראה לנו ככה תיור, העיניים אוכלות קודם. ולפעמים מוסיפים צבע למזון כשאנחנו רוצים בעצם לייצר צבע שונה מהצבע המקורי.
כמו למשל, לא רוצים לאכול גלידה אפורה?
אני מוכנה לאכול איתך גלידה אפורה אם היא תהיה בלי צבע מאכל.
אני עדיין מחפש אותה.
אוקיי,
אז כמובן אנחנו, אף אחד לא היה רוצה לשים משהו רעיל או לא בריא במזון שלנו, אז איך צובעים אותו בלי לעשות נזק?
אני לא בטוחה שהיום לא עושים לנו נזק. אני חושבת שיש בהחלט רשימת צבעים שהם צבעי מאכל סינתטיים, שחומר הגלם העיקרי שלהם היום זה נפט, והוא נמצא בהרבה מזונות, ואני חושבת שהוא כן גורם לנו נזק. אכן יש לו תקינה, יש לו תקינה שונה בכל מיני מקומות, בייחוד האירופאי יש תקינה מסוימת, בארצות הברית ב-FDA יש תקינה אחרת, בישראל יש תקינה מסוימת, ואני חושבת שזה כן צבעי מאכל שיש במחקרים גם ראו שיש קשר להפרעות קשב וריכוז, להיפראקטיביות, יש צבעים שחשודים ב... סרטן, על הסיכון לכל מיני סוגי סרטן.
אוקיי, אוקיי, רגע, 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 רגע. בואי נגיד על איזה צבעים אנחנו מדברים, כי לא כל צבעי המאכל.
נכון. אז יש ממש רשימה, היא גם התפרסמה בכתבה בוויינט, יש מספרים. יש המון מספרי E, לא כולם רעים, אבל למשל E102, E104.
מה המשמעות של מספרי E? מה זה מספר E?
E זה בעצם הקיצור של יורופ. למעשה האיחוד האירופאי יש לו איזושהי תקינה של כל התוספי מזון. זה מתחיל ב-E משהו. זה E100 עד 199 זה הצבעי מאכל, שחלקם זה צבעי מאכל טבעיים, שמגיעים מבעלי חיים, מהצומח, מבקטריות, ממינרלים, וחלקם מגיע מנפט. פעם זה היה זפת פחם, היום זה נפט. וזה לא חומרים שאנחנו אמורים להכניס לגוף שלנו. אני מניחה שכל אחד יודע, גם כשאתה אומר לילד, זה צבע שעשוי מנפט, אתה רואה איך הם נבלים, איך אני לא רוצה לאכול את זה יותר. ואני חושבת שבאמת נורא חשוב להסביר גם לילדים וגם להורים, אנשים מסתכלים על אריזות וקונים אותם בלי שיש להם מושג מה מכניסים לנו פנימה.
אבל יש פיקוח על הדברים האלה, הרי לא, אני לא יכול להחליט מחר שאני מייצר חברה לשקדי מרק, ואני צובע אותם בטבע צהוב סרטני, זרחני מסרטן. יש פיקוח על מה אנחנו מכניסים למזון, לא?
יש תקינה בארץ, זה נכון, אבל יחד עם זה צריך להבין שהתקינה הזאת היא בנויה ל... איזה שהם סטטיסטיקות או איזה שהם מחקרים, ותכלס לא באמת יודעים, גם היום הם רושמים את זה במפורש, הם לא באמת יודעים מה המינון המדויק שממנו זה נהיה מסוכן. כי זה למעשה צבעים שאתה יכול לקחת אותם בהמון מוצרים במקביל, ואתה צורך אותם לפעמים למשך המון המון שנים של החיים שלך, וזה תלוי משקל, אז ילד שהוא במשקל קטן והוא אוכל שטיחים וסוכריות גומי ופה שותה איזה מיץ עם צבעי מאכל לא טובים ודגני בוקר עם צבעי מאכל לא טובים, אז אתה יודע, זה דברים שמצטברים. אנחנו רואים היום באמת המון המון ילדים עם היפראקטיביות, אז מצד אחד אתה נותן להם תרופה כדי לאזן אותם, ומצד שני אתה נותן להם אוכל שמקפיץ אותם, שמפריע להם למוח שלהם לתפקד כמו שהוא אמור להיות.
יש הוכחות מחקריות לזה שצבעי מאכל שנמצאים באוכל שלנו גורמים להיפראקטיביות?
יש כמה מחקרים. יש מחקר ב-2004 ומחקר 2007 שדיברו על זה שדווקא להיפראקטיביות והפרעות קשב וריכוז אפשר לראות קשר. ויש גם בהמשך, אתה צריך לקחת בחשבון איתי ש... הרבה פעמים המחקרים האלה הם לא נעשים במינונים אפקטיביים ואז קשה להוכיח, וגם אותה אף אחד לא בודק את זה על פני שנים רבות, אז אתה לא באמת יודע את הדברים המצטברים, וגם לא לוקחים בחשבון כל מיני השפעות צולבות שיש לחומרים שונים שנמצאים לפעמים באותו מזון.
כן, מצד שני, זה... כן, הדברים האלה כן נבדקים, וכמו שאמרתי, יש תקינה, כלומר, כתוב על חומר, מאכל, צבע מאכל מסוים, איזו כמות ממנו מותר לצרוך ומתי, איפה אנחנו יכולים למצוא את הפרטים האלה? אם אנחנו מודאגים מצבע מאכל מסוים, איך אנחנו יכולים לדעת כמה מותר לאכול ממנו?
זה לא כזה קל להגיע לזה, יש באתר משרד הבריאות, יש בכנסת דף של מרכז המחקר והמידע שלהם, אני חושבת שהוא מעולה, שהם עשו שם עבודה מאוד מאוד יסודית, אבל בעיקרון כשאתה קונה מוצר, לא רשום לך כמה צבע הכניסו לתוכו.
אבל כן רשום שהוא מכיל צבע מאכל מסוים, יש רשימה מפורטת של הצבעים.
נכון, אבל אם אני אגיד לך עכשיו...
אז את יכולה לדעת, למשל, אם צבע, אני סתם אזרוק מספר, E150, או את לא רוצה לאכול אותו, את יכולה לדעת שהוא נמצא במזון מסוים, ואת יכולה לבדוק באתרים כמה, מה הצריכה המומלצת שלו.
כן, אבל זה לא ייתן לך כלום. כי הם לא כותבים כמה הם שמים, רק כותבים אם הוא נמצא או לא נמצא.
הבנתי.
ולכן מאוד חשוב להסתכל.
נקודה שצריך לבדוק. יש צבעים מסוימים שהיית ממליצה להימנע מהם בכלל?
בטח. לגמרי.
את רוצה לפרט?
אני לא יודעת אם זה יעזור לאנשים שאני אפרט את המספרים עכשיו, אז זה נגיד E102, E104, E110, E122. עכשיו, לפעמים אני רוצה להגיד, לפעמים הם כותבים את ה-E ולפעמים כותבים את השם של הצבע, אתה מבין? אז יש פה איזשהו עניין כזה שנורא קשה לאתר את זה, אבל אני חושבת שאם הייתי עכשיו אימא, שרוצה לצאת מהתוכנית הזאת עם איזושהי משהו שהוא פרקטי, כשאני הולכת בסופר ואני רואה משקה שיש לו צבע מאוד מאוד חזק, או ממתקים שהצבעים שלהם מאוד זוהרים, לפעמים הפירות היבשים גם, אז לא חייבים לבחור את זה. אפשר לקחת מוצר אחר. בוא אני אקנה שוקולד רגיל לילד שלי, בוא נשתה רוב הזמן מים, אני אשחות לו בבית מיץ, לא חייבים לקנות את המוצרים האלה. רוב המוצרים עם הצבעי מאכל האלה, הם מכילים גם המון סוכר, גם צבעי מאכל מאוד בעייתיים, וגם עוד מיליון חומרים שמכניסים פנימה.
טוב, אז יעל היינמן ברמן, נסכם שאם אנחנו רואים מאכל זרחני, זה כנראה לא הצבע הטבעי שלו, אז אולי אפשר להימנע ממנו. ובאופן כללי מומלץ להסתכל על רשימת המרכיבים ולא לצרוך דברים שאנחנו לא רוצים להכניס לפה, וכמובן כדאי תמיד ללמוד, לקרוא ולבדוק מה אנחנו קונים.
נכון מאוד.
אז תודה רבה לך.
תודה, איתי.
בוקר טוב.
ביי.
ואנחנו ממשיכים ישר לנושא הבא. מתברר שהחדת בעלי החיים השישית כבר כאן, הוא כבר החלה. מחקר חדש מצא שבעלי חיים נכדים בשנים האחרונות בקצב מדאיג, ואותנו זה כמובן מדאיג, כנראה שהם לא אוכלים צבעים זרחנים, ובכל זאת הם נעלמים. ולשם כך אנחנו זימנו את הפרופסור תמר דיין. בוקר טוב.
בוקר טוב.
את זואולוגית מאוניברסיטת תל אביב ופעילה למען איכות הסביבה.
ואני עומדת בראש מוזיאון הטבע על שם שטיינארט, שזה מוזיאון טבע חדש שיפתח בסתיו הקרוב באוניברסיטת תל אביב.
אנחנו מיד נדבר גם על הפעילות המרתקת הזו, אבל קודם כל נראה אם יישארו לכם בכלל בעלי חיים להציג במוזיאון. אז מה זו ההכחדה הזאת?
העובדה שאנחנו בעיצומה של ההכחדה היא לא עובדה חדשה לצערנו. זה נכון שהציבור לא מודע למספיק. מה שקורה זה שבגלל השינויים העצומים שבני אדם עושים על פני כדור הארץ, ובגלל צפיפות האוכלוסייה מאוד גדולה היום בעולם ביחס למה שהיה לפני קרוב ל-100 שנה נאמר, השינויים האלה משפיעים השפעה מאוד דרמטית ומאוד קשה על המערכות האקולוגיות של פני כדור הארץ. עכשיו, זה דבר שהוא מדאיג באמת, ועוסקים בו בבנק העולמי, בארגון האומות המאוחדות, מדינות ה-OECD וכו'. זה לא נושא של ארגוני שמירת טבע לבדם, והסיבה היא שאנחנו תלויים במערכת האקולוגית, לכלכלה שלנו, בריאות שלנו, רווחה שלנו, חקלאות שלנו, ואנחנו צריכים ללמוד איך לחיות בעולם צפוף, ואנחנו לא עושים את זה מספיק מהר, ולכן אנחנו יודעים שעל פי אומדנים קצב אובדן המינים היום הוא פי 1,000 יותר מהיר מאשר בתקופות היסטוריות, הוא צפוי להמשיך ולעלות, ובקצב הנוכחי אנחנו נאבד משהו שהוא בין 50-70% מאמינים על פני כדור הארץ, אם לא נעצור ונעשה התארגנות מחודשת.
תני רגע להיות הפרקליט של השטן. יש מיליוני מינים של בעלי חיים על כדור הארץ, אנחנו צריכים ממחייתנו, נגיד, כמה עשרות שאנחנו אוכלים או משתמשים בתוצרים שלהם בצורה זו או אחרת. למה אנחנו צריכים את כל השאר? מה אכפת לנו שיעלמו?
למעשה, אנחנו תלויים בתפקודים, מה שנקרא שירותים אקולוגיים או שירותי המערכת האקולוגית, בתפקודים של המערכות האקולוגיות ממש לקיומנו. ההערכות אומרות שהערך של השירותים האלה, והשירותים האלה זה יצירת חמצן וטיהור מים וטיהור אוויר ופירוק חומרים ויצירת קרקע ומניעת סחף קרקע וחומרי גלם וגנים לתעשיית המזון והאבקה והדברה ביולוגית ועוד הרבה.
בעצם את אומרת שגם בעלי חיים שלכאורה אין לנו קשר אליהם, הם משפיעים על כל המארג האקולוגי שבסופו של דבר משפיע גם על חיינו.
בצורה דרמטית, הערכה של כלכלנים אומרת שהפעילות הביולוגית הזאת ערכה מעל התוצר הלאומי הגולמי העולמי. כלומר, גם אם היה לנו איפה לקנות אותה, לא היה לנו מספיק כסף, אבל אין לנו איפה לקנות אותה, כי אתה ואני לא יודעים לעשות לא פוטוסינתזה ולא האבקה. ולכן זה דבר שהוא כל כך דרמטי. המחקר שיצא עכשיו בעצם מראה שהמצב כנראה עוד יותר גרוע ממה שהערכנו, כלומר יותר מהיר, כי בדרך כלל אנחנו מביטים על מינים שנכחדים, בשביל להגיד שמין נכחד הוא צריך להיכחד לחלוטין מעל פני האדמה, ואז לא להצפות יותר עוד הרבה מאוד שנים עד שניתן להגיד נכחד. אבל בה בעת יש לנו הרבה מאוד אוכלוסיות של מינים שפשוט נעלמות, ואוכלוסיות שקטנות באופן דרמטי.
זאת אומרת שלא כל המין נעלם, אבל...
מה?
זאת אומרת שלא כל המין נעלם, אבל חלקים גדולים שלו באזורים מסוימים נעלמים.
בהחלט. עכשיו, פורמלית המין לא נכחד, אבל מכל בחינה אקולוגית שהיא, המין לא קיים יותר. וזה תהליך של, כנראה לא העריכו מספיק את עוצמתו. גם אוכלוסיות שהן קטנות באופן דרמטי, גם טווח התפוצה שלהן קטן באופן דרמטי, כי אוכלוסיות מקומיות בהרבה מאוד מקומות, בעשרות אחוזים מהתפוצה נעלמות לחלוטין.
כן. עכשיו, הזכרנו קודם, פרופסור דיין, הזכרנו שזאת האחדה השישית. הקודמות היו טבעיות, כלומר נבעו מכל מיני אסונות טבע שיכולות להיות פגיעת אסטרואיד או התפרצות הרגש או איזה שינוי סביבתי. אבל בעצם זה אומר שהטבע יודע להשתקם, נכון? שהוא יכול לתקן את עצמו אחר כך.
כן, בסך הכל המחקרים מראים שאכן אחרי ההכחדות, חמש ההכחדות הגדולות ביותר שהיו בעבר, תוך 6-7 מיליון שנים הדברים חזרו לקדמותם.
מה שאנחנו צריכים זה רק קצת סבלנות.
בדיוק. עכשיו לי זה כבר גם לנכדים שלי לא טוב, 6-7 מיליון שנה, ולכן זה לא טווח שאנחנו כבני אדם צריכים לתכנן עליו, לחשוב עליו, אנחנו צריכים לחשוב על ההווה, ואנחנו צריכים לחשוב עליו בידיעה שיש לנו אוצר טבע ביד. זה לא משהו שהוא לחובבי הפנדות, אלא משהו שהוא נכנס לפעילות היומיומית שלנו, ואנחנו צריכים גם ברמה הבינלאומית, הלאומית, וגם ברמה האישית, לחשוב איך אנחנו גם משמרים אוכלוסיית אדם גדולה ברווחה וכבוד, אבל גם מגנים על המינים שסביבנו.
אז השורה התחתונה, מה עושים? איך עוצרים את התהליך הזה, או מחזירים אותו לאחור אפילו?
הכלים שישנם הם להאיט את התהליך הזה, ובמקרים מסוימים גם להשיב אותו לאחור. ישנם כלים שונים, לשיקום, זה מניעת קיטוע, השארת שטחים פתוחים, רציפים, עצירת מינים פולשים, הניסיון המקסימלי האפשרי להאט את שינוי אקלים כדור הארץ, לא לעשות ניצול יתר כמו דייג יתר, אלה החלטות כבדות. לכל החלטה כזאת יש כמובן מחיר, אבל אנחנו באופן ספציפי במדינה מאוד מאוד קטנה, מאוד מאוד צפופה, עם אוכלוסייה, עם קצב גידול מאוד מאוד מהיר ורמת חיים מאוד מאוד גבוהה. כל הדברים האלה יחד יוצרים אתגר עצום. ולכן השימור של שטחים פתוחים הוא אתגר, הוא אתגר שצריך להיות לנגד עינינו כאתגר ראשי לשימור המגוון הביולוגי.
אני חושבת שזה באמת חשוב מאוד להדגיש ש... אנשים מסתכלים על זה, כמו שאמרת, חובבי הפנדות, כדור הארץ יהיה בסדר, עולם החי יהיה בסדר, הוא יתאושש. מה שאנחנו מדברים פה זה הציביליזציה האנושית, היא זאת שבעצם נמצאת בסכנה מהתהליכים האלה.
אנחנו ללא ספק נמצאים בסכנת פגיעה מהתהליכים האלה. אני לא יודעת להגיד אם סכנה קיומית או לא, אבל ללא ספק, עכשיו כבר היום יש אוכלוסיות אדם בעולם שנפגעות מהתהליכים האלה. כן. למשל, אני גדלתי תמיד בילדותי על סיפורים על דייג אחד עני. אף פעם זה לא היה קצב אחד עני. למה דייג? כי רוב האוכלוסייה העולמית יושבת או לחופי אגמים ונהרות, וגם העניים ביותר יכלו תמיד לדוג במשאבי הים ולהביא חלבון מן החי לילדיהם. היום אוכלוסיות שלמות אין להם גישה, תלכו לסופרמרקט לקנות דגי ים, ואתם תראו זה מוצר צריכה יקר מאוד, כי אוכלוסיות דגי הים בניצול יתר מאוד מאוד דרמטי. אז הדברים האלה כבר פוגעים באוכלוסייה האנושית במקומות מסוימים, הם עתידים לפגוע בנו יותר ויותר בחלוף השנים, ואנחנו רוצים למזער את הפגיעה הזאת גם בטבע, וכתולדה מזה למזער את הפגיעה באוכלוסייה האנושית. זה עדיין בידיים שלנו, אבל זה אתגר מאוד מאוד משמעותי עם השלכות חברתיות וכלכליות, ואנחנו צריכים להידרש אליו. אנחנו מדינה משכילה יחסית, המדינה חזקה יחסית כלכלית, ואנחנו צריכים להידרש לו.
אז כדי שנסיים בנימה אופטימית, שני משפטים על המוזיאון החדש שלכם?
אנחנו אכן מאוד מאוד נרגשים.
וואו, שומעים את השינוי בקולך.
אנחנו פותחים מוזיאון טבע וסתיו, מבוסס על אוספי הטבע הלאומיים, 5.5 מיליון פריטי אוסף, קרוב ל-2,000 מטר מרובע תצוגות, ואנחנו מקווים שכל מי שיגיע יצא מרותק ונלהב מעולם הטבע עם תובנות מדעיות, תובנות בשמירת טבע.
יהיו שם גם בעלי חיים חיים או רק משומרים או מפוחלצים או מוקפאים?
יש לנו בעיקר משומרים, אבל יש לנו גם חרקים חיים מופלאים כמו מקלונאים ושאר דברים שהם באמת מרהיבים ומיוחדים ולא ניתן לראות בשום מקום אחר.
וזה יהיה פתוח לציבור הרחב.
וזה יהיה פתוח לציבור הרחב שמוזמן החל מהסתיו בהמוניו.
פרופסור תמר דיין, זואולוגית מאוניברסיטת תל אביב ומנהלת מוזיאון הטבע החדש. תודה רבה.
תודה לכם ובוקר טוב.
אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו היום עם מיתולוגיה. במיתולוגיה הרומית ג'ונו היא אשתו של יופיטר, ראש האלים הרומאים, והיא ג'ונו היחידה שיכולה בעצם לפענח את צפונותיו של יופיטר, ושהוא לא יכול להסתיר ממנה את כל סודותיו ומעלליו, וזאת הסיבה שקוראים לג'ונו לחללית שחוקרת היום את יופיטר, את כוכב הלכת צדק. השבוע היא עשתה עוד מעבר סמוך לכוכב הלכת המסקרן הזה, והפעם ליד הכתם האדום הגדול, וכדי לברר מהו, אנחנו מזמנים אל שיחה את פרופסור יוחאי כספי ממכון ויצמן למדע. בוקר טוב.
בוקר טוב, איתי.
אתה בעצם הטייס הישראלי של ג'ונו.
לא יודע אם טייס, אבל כן, באמת מעורב במשימה הזאת.
חבר בצוות המחקר, בצוות המדעי שמפעיל את החללית הזאת שחוקרת את צדק. אז מה זה בעצם הכתם האדום הגדול שכל כך מסקרן אותנו?
הכתם הזה זה איזושהי שערה, כמו שיש לנו שערות בכדור הארץ, שערה שנמצאת על צדק כבר מאות שנים, יש תצפיות אחורה לתחילת המאה ה-19, ואולי אפילו קודם, שאנשים שהסתכלו בטלסקופים וראו נקודה אדומה מסתורית על צדק. בזמן המודרני, מאז שנות ה-70, יש לנו תמונות הרבה יותר קרובות מחלליות שטסות ובאמת שמתקרבות, ובאמת ג'ונו היא החללית הקרובה ביותר שהגיעה אי פעם לכתם הזה.
מה הגודל של הכתם הזה? של הסופה הזאת?
בכיוון מזרח מערב בערך 40,000 קילומטר, בכיוון צפון דרום סדר גודל של 20,000, כלומר היא יכולה להכיל כמה פעמים בתוכה את כדור הארץ. ואפשר באמת לחשוב עליה כמו שאנחנו רואים סערות או הוריקנים אפילו על כדור הארץ, מין מערכת מזג אוויר כזאת שמסתובבת סביב עצמה בערך כל 6 ימים.
אבל אצלנו זה לא נמשך מאות שנים.
נכון, אז בכדור הארץ באמת נמצא בטווח אחר מבחינת האטמוספירה שלו, היא שונה, היא הרבה יותר רדודה בכדור הארץ. כדור הארץ הוא יותר קטן, ולכן הסערות האלה מתערבבות אחת עם השנייה הרבה יותר מהר מאשר על צדק.
והוא גם מוצק.
וכמובן שהוא גם מוצק.
הצדק עשוי מגז.
נכון, אז השערה בעצם אין חיכוך עם הקרקע כמו שיש בכדור הארץ, ולכן זה גם איזשהו סממן אחר.
ואנחנו יודעים למה היא אדומה?
אנחנו לא יודעים למה היא אדומה, אנחנו לא יודעים בדיוק למה היא אדומה. יש השערות, זה אינטראקציה של גזים עם קרינה שנמצאת בחלקים הגבוהים של האטמוספירה, אבל באמת למה הצבע שלה כל כך יותר אדום מאשר הסביבה שלה, זה אחד הדברים שאנחנו מנסים באמת לגלות עם החללית ג'ונו.
אז מה היא אמורה באמת, איזה מידע אנחנו מצפים לקבל מהמעבר הזה, ובכלל מהמשימה של ג'ונו על הכתם האדום הגדול?
אז כמו שדיברת בהתחלה, המשימה של ג'ונו זה להסתכל מתחת למעטה העננים הסמיך שמקיף את צדק, ואנחנו עושים את זה בהרבה אמצעים. יש למשל מכשיר של גלי רדיו, באמצעות גרביטציה, באמצעות השדה המגנטי. יש 9 מכשירים שונים בג'ונו שכל אחד מהם אמור בדרך אחרת לחוש מה קורה במעמקי הפלנטה. ולמשל לפני יומיים מפינו את המבנה הטרמית, הטמפרטורה בתוך הסערה האדומה הגדולה הזאת, עד לעומק של כמה מאות קילומטר, באמצעות גלי רדיו ברוחי גל שונים. בנינו מפה תלת-ממדית, או בעצם עוד לא קיבלנו את הנתונים, או אני לפחות עוד לא ראיתי אותם. לוקח נתונים לזמן להגיע ומאבדים אותם בכדור הארץ, ואנחנו נוכל תוך כמה ימים לתת תמונה הרבה יותר טובה של מה בנויה הסערה הזאת, כמה היא עמוקה, מה הטמפרטורות שנמצאות שם, ובעצם מה מחזיק אותה כל כך הרבה זמן, כמו שיונת שאלה. זאת אומרת, שאלה, אנחנו רואים סערה, היא דומה בהרבה מאפיינים למה שאנחנו רואים בכדור הארץ, אבל הזמנים הם הרבה הרבה יותר ארוכים.
כלומר, אתה בעצם מקבל מין צילום סיטי כזה של שכבות שכבות של הסופה הזאת שמשתוללת על צדק, ואז אתה חושב שנוכל להבין מה גורם לה ומה הסיבה שהיא נמשכת כל כך הרבה זמן, ואולי גם לחזות את עתידה?
כן, היופי בג'ונו שאנחנו עושים את החישה מרחוק אותי באמצעות אמצעים מגוונים, כמו שאמרתי קודם. אז באמת ביעף הזה קיבלנו מפה טרמית. ביעפים הבאים שנעבור ליד הסופה הזאת, אנחנו נקבל מפה של צדי הגרביטציה סביבה. וככה נוכל למדוד בעצם את המשקל של הסערה הזאת ולהבין כמה היא עמוקה.
אוקיי. עכשיו, כמובן, ג'ונו חוקרת עוד הרבה דברים, ולא רק את הכתם האדום הגדול. מה השאלות הגדולות בנוגע לצדק שאנחנו מקווים שהיא תפתור לנו, או שאתם תפתרו באמצעותה?
בעצם ג'ונו, יש בה אוסף של מכשירים, שכולם, כמו שאמרתי, באים לראות מה קורה בפנים. אחת השאלות הגדולות שיש לנו היא מה עומק הליבה של צדק. אנחנו יודעים שצדק הוא מה שאנחנו קוראים כוכב לכת גזי. אין בו קרקע מוצקה כמו שאנחנו מכירים על כדור הארץ, אבל איפשהו, עמוק עמוק במעמקי הפלנטה, יכול להיות שיש בו ליבה מוצקה. זו שאלה מאוד חשובה כדי להבין איך נוצרים כוכבי לכת בכלל. חשוב להבין גם שצדק הוא כוכב הלכת הראשון שנוצר. כלומר, כשמערכת השמש נוצרה ונוצרה השמש, אז נוצר צדק, ואחר כך מהשאריות נוצרו שאר כוכבי הלכת, כולל כדור הארץ.
זאת אומרת, צדק הוא שאריות של השמש, ושאר כוכבי הלכת הם שאריות של צדק.
בדיוק. אז אנחנו בעצם השארית של השארית של מה שנשאר כשנוצר מערכת השמש.
זה מאוד מחמיא לנו, תודה.
אז בעצם כדי להבין מה קורה, שנבין מה קורה במעמקי צדק ואיך צדק נוצר, זה שלב חשוב בלהבין למה אנחנו בעצם נמצאים פה. זה איפשהו בפאזל הזה של להבין איך נוצר מערכת השמש. אז זו שאלה מאוד מרכזית, הליבה. שאלה נוספת שקשורה לזה היא מה עומק האטמוספירה. יש שם אטמוספירה מאוד פעילה. חשוב לנו מאוד להבין את האטמוספירה של כדור הארץ. גם איפשהו בדרך, אנחנו רוצים להבין גם איך עובדות אטמוספירות אחרות. יש לנו הרבה דוגמאות במערכת השמש, ופה יש לנו דוגמה יחסית פשוטה. כדור הארץ הוא מורכב, יש בו ים ויבשה וביולוגיה וכימיה מורכבת ואינטראקציה של האדם ודברים מהסוג הזה. בצדק יש לנו כדור גז הומוגני, מסתובב בחלל מאוד מהר, והיינו חושבים שאנחנו נוכל יחסית בצורה פשוטה להבין את האטמוספירה שלו. הנתונים שהגיעו לנו מג'ונו יתנו לנו תמונה של האטמוספירה, תמונה תלת-ממדית של האטמוספירה הזאת, וזה עוד דבר שמאוד חשוב לנו בהבנה של האטמוספירות באופן כללי. בנוסף לזה יש את השדה המגנטי המאוד חזק של צדק, פי 20 אלף יותר חזק מהשדה המגנטי של כדור הארץ. יש מגנטוספירה של צדק, מין כזאת הילה מגנטית שמגיעה עד שבתאי, שהוא כוכב הלכת הבא במערכת השמש. יש שם אורורה, כמו שיש בכדור הארץ, המון תופעות מגנטיות.
זוהר צפוני.
זוהר צפוני, בדיוק. זה עוד אחת המשימות הגדולות של ג'ונו, זה להבין את המגנטוספירה.
ואם אנחנו באמת נבין יותר טוב איך צדק נוצר או כוכבי לכת כאלה נוצרים, זה משפר את הסיכוי שלנו למצוא מערכות שמש דומות לשלנו אי שם בעומק החלל?
זה משפר את הסיכוי שלנו להבין את מערכות השמש האלה. אנחנו מגלים ב-20 שנה האחרונות מגלים הרבה מערכות שמש. הכוכבי הלכת שיחסית קל לזהות אותם הם כוכבי הלכת כמו צדק, כי הם יותר גדולים. הם משפיעים על התנועה של הכוכב שסביבו הם מסתובבים, וככה מגלים אותם, או שהם מסתירים את הכוכב באיזשהו אופן, וככה מגלים אותם. אבל הם כל כך רחוקים שאנחנו לא נוכל להבין פרטים עליהם ברמה שאנחנו מבינים על צדק. אז צדק באיזשהו מקום מהווה לנו את הדוגמה היחידה, או יחד עם שבתאי, במערכת השמש לכוכבי לכת מהסוג הזה, שאנחנו מגלים במערכות שמש אחרות. אז לא הייתי אומר שזה משפר את הסיכוי שלנו לגלות אותם, אבל בטח להבין אותם, וכתוצאה מזה להבין האם יש, מה הסיכוי שיהיה כדורי ארץ, כי כמו שדיברנו קודם, כדור הארץ נוצר אחרי שצדק נוצר, או כוכבי לכת דמוי כדור הארץ במערכות שמש אחרות.
כן, עכשיו ג'ונו לא חוקרת את הירחים של צדק, נכון? רק את צדק עצמו.
נכון, ג'ונו נמצאת במסלול קוטבי, כלומר היא מגיעה, הירחים נמצאים כולם במישור של בערך סביב קו המשווה, אותו מישור שבעצם כל מערכת השמש יושבת עליו, כולל כדור הארץ, וג'ונו באה במסלול קוטבי, כלומר היא מגיעה מהקוטב הצפוני, עושה סיבוב, בערך לוקח לה שעתיים להגיע מקוטב לקוטב, במהירות של מעל 100,000 קילומטר לשעה, והיא יוצאת דרך הקוטב הדרומי, ועושה סיבוב כזה כל 53.5 יום.
זאת אומרת, המעבר הוא מאוד קצר, ורוב הזמן נמצאת יחסית רחוק מצדק כדי להגן עליה מהשדה המגנטי, על המכשירים שלה?
בדיוק. הקרינה סביב צדק היא מאוד חזקה. אם היינו נמצאים מאוד קרוב, או במסלול באזור קו המשווה שהולך באמת רואה יותר טוב את הירחים, המכשירים היו מהר מאוד ניצלים על ידי הקרינה האלקטרומגנטית. אז מה שאנחנו עושים מין יעפים כאלה, נכנסים לכמה שעות וברוכים מהר החוצה. המסלול הקוטבי מאפשר לעשות את זה בצורה יותר טובה ופחות חשופה לקרינה הזאת.
Okay, וכמה זמן עוד המשימה של ג'ונו אמורה להימשך? כמה יעפים כאלה יהיו לה?
אז מראש היו מתוכננים 36 יעפים, אבל שהיו אמורים להיות הם כל 14 יום. הייתה איזושהי תקלה במנוע ועברנו ליעפים של 53 יום. זה לא השפיע על המדע, אבל זה בהחלט העריך את המשימה. אז כרגע המשימה מאושרת מבחינה תקציבית עד 22 יעפים, ובהמשך זה יהיה נתון לאישור של נאסא, כי כל שנה שמחזיקים אותה שם עולה הרבה כסף, והמטרה היא להגיע ל-32 יעפים. זה ייתן לנו בעצם לבנות מפה תלת-ממדית של הפלנטה. אבל כמובן זה תלוי אם המכשירים ימשיכו לעבוד, איך היו התוצאות וכדומה.
אוקיי, אז ממש לסיום, אתם כבר עובדים על החללית הבאה שתטוס לצדק, והיא תחקור גם את הירחים שלו, נכון?
נכון, החללית הבאה שתטוס לצדק, האיש שאתה מדבר עליה זה חללית של סוכנות החלל האירופית, לא של נאסא, שזה ג'ונו, חללית שנקראת ג'וס, שמטרתה בעצם להגיע לירחים של צדק. מה שמעניין בהם, שיש בהם אוקיינוסים, ממש אוקיינוסים עם מים, מתחת לשכבת הקרח.
מתחת לעשרות קילומטרים של קרח.
נכון, עשרות קילומטרים של קרח, ומתחת לזה עשרות עד מאות קילומטרים של מים נוזלים. ממש מים כמו שיש לנו בכדור הארץ.
כן. אז הוא חללית. והשאלה הגדולה כמובן אם יש שם סיכוי למצוא חיים, אבל אנחנו נצטרך להשאיר אותה באוויר ולסיים את השיחה המרתקת הזאת. אז תודה רבה פרופסור יוחאי כספי ממכון ויצמן למדע ומצוות החללית ג'ונו שחוקרת את צדק. תודה רבה לכל צוות שלושה שיודעים, ענת אורי, אריאל בן דוב, אבי שמאי, חן עוז. תודה רבה לדוקטור יונת אשחר שהייתה איתנו כאן. דודו ארז ישוב לכאן ביום ראשון, ובינתיים שיהיה לכם סוף שבוע מעניין ומרתק.